המיקוד הזה של שפוט השופטים, שעניינו, כמו שאמרנו, השיפוט הזה, השפוט אותי, יסביר את הכותרת הזאת למגילת רות לאורך כל הדרך. אני אחזור מיד לפסוקים הראשונים. אבל זאת הכותרת שמאפיינת את האתגר שעומד בפני המנהיג, את האתגר שעומד בפני בועז. רות המואביה ונעמי שיצטרכו להגיע עכשיו לשערי בית לחם יהודה, מעמידים אותנו מול השאלה איך אנחנו יודעים לקבל את מה שלא נראה לנו מבית ספרנו. זאת השאלה שהחברה תצטרך לדעת להתמודד איתה. רות ונעמי הם הדוגמאות הכי חזקות לשאלה הזאת. כי כל אחת מהן היא תיאור של משהו שלפעמים דווקא יכול להיות חברתי די נחמד. נעמי היא, איך שלא תציירו את המפה, איך שלא תסובבו את המטבע, נעמי היא בעלת תשובה. היא לא הייתה אדם פסיבי בסיפור אלימלך מחלון וחיליון. היא מן הסתם הייתה מארגנת החתונות עם נשות מואב. אני בתיאורי, אמרנו את זה פעם, רואה אולי גם את התמונות והפצ'קיבילים והמודעות שעשר שנים הסתובבו בבית לחם יהודה על המנהיגה בחתונות הרעבתניות ועם אורפה ורות כדברי חז"ל הן בנות עגלון מלך מואב. אתם מבינים על מה מדובר? נעמי היא בעלת התשובה שהכי קשה לחברה לקבל. כי לפעמים בעל תשובה מגיע וזה סיפור מאוד הירואי. הטייס, זה סיפור יפה ככה, זה טוב. לא תמיד שידוך לילה, אבל זה בסדר, זה טוב. זה עובר חזק. נעמי היא בוגדת. נעמי היא זאת שעזבה אותנו בימים הקשים. נעמי היא הצדיק שרוצה לחזור אחרי שהוא בגד. זה הכי קשה שיכול להיות. רות היא גיורת, וגר לא תונה, קבלת גרים, זה פעולה חברתית קשה מאוד שכל מגילת רות צריכה לעבור. אין משיח בן דוד בלי שהאדם, הנשמה, נגאלת. זה לא גואל הראשון, לא יוצאים בחיפזון ממצרים. צריך להפנים את זה. וילך איש מבית לוי, ומשם בא גואל הראשון, הבאנו את הטור. וילך איש מבית לחם יהודה, ומשם בא גואל האחרון. זה כמעט אבסורד. וילך איש מבית לחם יהודה, ובא לך להגיד, ומשם לא יצא כלום. ואז... נו, רות כבר חזרה עם נעמי, אז זה חלק מהתפאורה רק. זה מעטפת הסיפור. לא! כל הסיפור איך בעצם הגואל האחרון מרים את הכל, מרים את הנשמות, מרים את המציאות, וכשאנחנו מדברים הפעם על גיורת, אנחנו מדברים על גיורת מהמציאות הכי נמוכה, הכי קשה. דור שלם ועוד דור ועוד דור צריך לחנך, שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, אבל עמונית כן ומואבית כן. הוא אשר אמרנו בחג השבועות, ביום שבו נהייתם סגולה מכל העמים, מה המניפסט שהעם הזה קורא? מה תעודת הזהות של המשיח שלו? מה תיאור המלך? תעודת הזהות זה רות המואביה, נעמי, תמר, יהודה, פרץ. זה לא מילים גדולות רק. זה ירד עוד פרק אחד לשדה עם הקוצרים ולשיחת מ"פ של בועז עם כל הקוצרים באיך לא מחלימים ולא מביישים את רות. כשאנחנו נגיע לשם, אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו, אבל למה בכלל נעמי צריכה לשלוח או להסכים שרות תלך לאביו וללקט שיבולים? הרי בועז קרוב המשפחה, למה הוא לא לקח אותה תחת חסותו? אולי גם הוא היה קצת לרגע אחד בימי שפוט השופטים? אתם יודעים איך תסתיים המגילה? באיש הפלוני אלמוני הגואל, בפלוני אלמוני הגואל הפוטנציאלי, שהוא הגואל הטבעי, שהוא הגואל החוקי, שהוא הגואל ההלכתי, כי הוא על פי דברי חז"ל אחיו של אלימלך. זאת אומרת, הבן הנוסף של נחשון. והוא, גם כשכבר מתחדשת ההלכה של עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, לעיני בית הדין שכבר הגדיר את ההלכה הזאת, הוא אומר את המשפט, לא אשחית את נחלתי. הוא זקן הדור. כלומר, העם והזקנים כבר עולים לאיזו מדרגה שהם מאקלים, מקבלים, עוברים תהליך שלם, הוא התהליך, כל המגילה היא מגילה של ייסורים ושל חסד. כל המגילה היא מגילה של תשובה. של תשובה לא רק במובן של תשובה אל השם, אלא של תשובה במובן של להאמין באדם, להאמין בך, להאמין שאנחנו יכולים לעשות שינוי. זו תפיסה שלמה. חז"ל דנים למה הפסוק הראשון הוא אנונימי, ופתאום הפסוק השני מחליט לגלות את השם. זה נדיר מאוד. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, ניתחנו. וילך איש מבית לחם יהודה, הוא ואשתו ושני בניו. ואז בא הפסוק השני ואומר, רגע, רגע, החלטנו כן להגיד. לשם האיש אני מלך. במדרש אחד אומרים חז"ל, כשכתב וילך איש מבית לחם יהודה, אמרה מידת הרחמים, לא יכתוב השם. ואז אמרה מידת הדין כן. מה? למה היא מגיעה רק בפסוק ב'? אולי כשמשאירים שם אנונימי, אולי רוצים להגיד לנו את הדבר הבא. תבדוק אם זה לא אתה. כשלא ממלאים את המשבצת בשם, מבקשים משלם את החסר. כשהמשבצת מיד מלאה בשם, אתה מסביר שטוב, ברור, נו, הוא מהמפלגה השנייה. אבל כשהשם נשאר חסר, אתה שואל את עצמך אם גם אצלך זה יכול לקרות. אמר רבי יהושע בן קורחה, לא מפני הרעב הם ירדו, הרעב הוא הצידוק ללמה הם היו בסדר בירידה. אפילו מצאו סובין לא היו יורדים. אלא מפני שלא ביקשו רחמים על דורם. וההנהגה שצריכה לצמוח, צריכה להיות הנהגה שמבקשת רחמים על הדור. כל המגילה תעסוק בזה. והמגילה הזאת תעשה את המהפכה שמי שילמדו אותנו דווקא את החסד ודווקא את האמונה הזאת באדם, הם מי שיבואו מהמקום הכי רחוק, הכי נמוך, הכי פחות צפוי. ועם שלם ילמד חסד מבת מלך מואב שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. בית לחם תיוושע מבת מלך מואב שלא יבוא עמוני ומואבי כי הם דחו אתכם בלחם ובמים. אני ממשיך מיד לפסוקים הבאים, אבל אני חושב שהמושג הזה של לדון לכף זכות, מושג שצריך לעסוק בו הרבה, אבל המושג של לדון לכף זכות הוא הסוד של, לא רק של מגילת רות, אני חושב שהוא הסוד של כל החידוש של התורה, של כל החידוש של מעמד הר סיני ומתן תורה שדיברנו עליו בשיעורים הקודמים. החידוש של מעמד הר סיני הוא שאין לך אדם מישראל שלא ראוי להיכנס לדבר הזה. זה מושג שלם, צריך להיכנס אליו לאט לאט. האמונה בתשובה, האמונה שגם מחלון שעזב את הכל ונעלם והתבולל, גם מחלון צריך שיקימו לו שם לאחיו המת. זה לא חידוש בתוך ההלכה, אין חובת הלכה שתביא יבום לרות. אגב, המילה יבום לא מופיעה שם אפילו באות. זה חסד. אבל זה חסד שבועז רוצה לעגן אותו בבית הדין של בית לחם. אתם יודעים איפה מופיע המושג הזה לדון לקו זכות? אני רוצה לשנייה אחת לעשות חריגה מהמגילה, אנחנו נחזור. אני מזכיר את זה כי אני רוצה להגיד למה זה כל כך קשה. למה לפעמים זה דווקא קשה בתוך המציאות. המושג לדון לקו זכות מופיע בסיפור ידוע בגמרא. זה מהגמרות שזוכרים מכועסו חכמנו. יש סיפור ידוע על פועל, זוכרים? שנזכר לבעל בית בדרום. והפועל הזה עובד אצל בעל הבית שלו בדרום, 3 שנים, מחכה לצאת ולקבל את שכרו. כשהוא יוצא ומבקש את שכרו, הוא צריך ללכת למשפחה, הוא צריך להביא אוכל. בעל הבית כנראה מסודר מאוד. הסיפור בגמרא הוא אנונימי, אין בו שם. אין בסיפור שמות. כשהפועל בא ומבקש את שכרו, אומר לו בעל הבית, אין לי כסף לתת לך. אתם מבינים? אין לי כסף לתת לך. זה לא על השכר של סוף החודש. זה לא חודשיים. הוא מבקש לצאת לביתו אחרי 3 שנים של עבודה. אין לי כסף, לך. סתם עבד. הפועל אומר, אז אם אין לך כסף, תן לי שווה כסף. תן לי פירות. אין לי פירות. תן לי קרים וקסתות. אין לי קרים וקסתות. אין לי כלום. מסתבר שם בסיפור של הגמרא שהפועל הוא פועל, ובעל הבית הוא מיליונר גדול. הלך לו, במפחי נפש. הוא מגיע הביתה, הימים הם הימים של תחילת השנה, של החגים שם המתואר. תחשבו על הציור, תחשבו על הסיפור, עם מה הוא בא הביתה. ואז מגיע אליו פתאום ביום מן הימים האדון הנכבד עם 2 חמורים נוסעים כל טוב מצרים, עם מזכורת ככה מסודרת, והענקה ככה יפה. הוא בא לתת לו הכל, אבל הוא אומר לו, רק יש לי שאלה אחת. כשאמרתי לך, אין לי כסף. במה חשדת אני? שם מופיע הרמז היחיד על מי מדובר, לא כתוב כלום על הפועל, אבל כתוב שם כך. כתוב שם שהוא אומר, הרי לא מזמן עשית חתונה ענקית להורקנוס בנך. עשית להורקנוס, לבן שלך חתונה ענקית. כנראה איזה חתונה אתה... לא יודע, משהו כך, 100, כן? אז בטח נגמר לך כל המזומן. אמרתי נבך, נראה, אולי אפשר לעזור לך, אני יודע, אבל לא היה לי, מה אני יכול לעשות? אמרתי, נגמר המזומנים, מה אני יכול לעשות? באמת, מצב קשה, חתונה כזאת להרים, זה מצב לא קל. וכשאמרתי לך שאין לי פירות, אז הוא אומר, אמרתי, היה מצב חקלאי כזה, והיה... וכשאמרתי שאין לי המקרים וקסתות, ודאי נתת את הכל לנדוניה. ועכשיו בדיוק עוד לא הגיעה הסחורה החדשה, הכל... למעביד הזה... מתרגש מאוד ואומר לו העבודה לשון שבועה כך היה אבל יש דבר אחד שאני לא יכול לקלוט איך הגעת למדרגה של אדון כך לכף זכות מאיפה נוצר אדם כזה ואתה כשם שדנתני לכף זכות מן השמיים ידונוך לכף זכות אותו סיפור מופיע באותה לשון, בשאילתות דרב החי גאון. לא רחוק בזמן. עם תוספת קטנה. שם כתוב שהפועל הוא עקיבא בן יוסף. רבי עקיבא לפני שנהיה רבי עקיבא. רבי עקיבא לפני שעשה תשובה. המעביד היה הורקנוס, הורקנוס של רבי אליעזר בן הורקנוס. המעביד הוא הורקנוס ורבי אליעזר בן הורקנוס. וההתפעלות של רבי אליעזר בן הורקנוס מרבי עקיבא, או של הורקנוס אביו מרבי עקיבא, היא איך אדם כזה, זה מדרגה. עד כאן הסיפור. למה אני מביא את זה? דבר מדהים הופיע בחידושי החתם סופר במסכת שבת. החתם סופר שואל שאלה נהדרת. משמע שרבי עקיבא לפני שלקח את רחל ולפני שהיה לרבי עקיבא היה בעל מידות נאצלות כאלה של מי שיכול לדון לקף זכות במציאות הכי בלתי ניתנת להבנה. לדון לקף זכות. אני עוד רגע רוצה לנתח את הביטוי לדון לקף זכות. שואל החתם סופר שאלה, תשמעו טוב. קשה לדבר על זה, אבל זו שאלה חשובה. אז אם הוא היה כזה בעל מידות של אהבה וקף זכות, אז למה הוא שנה תלמידי חכמים? כתוב על רבי עקיבא ש-40 שנה היה עם הארץ. אבל לא עם הארץ במובן של עם הארץ לא יודע, אלא עם הארץ במובן האידיאולוגי. והיה אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. היו אומרים לו תלמידיו, רבי אמור ככלב, יותר טוב, לא נעים. אמר להם, כלב זה סתם, תעזבו, לא משאיר סימן. חמור זה משאיר סימן. שואל החתם סופר שאלה טובה, באמת, שאלה מצוינת. סתם אדם בעל מידות נאצלות, למה שונא? סתם. עזוב עכשיו, עזוב את הפוליטיקות. למה? הוא כל כך קף זכות. את הבוס שלו שלא נותן לו כסף אחרי 3 שנים, הוא דן לקף זכות. אז הוא שונא תלמידי חכמים. מה יש? כזה עצבני, מה קרה? החתם סופר עונה תשובה מעניינת מאוד. הוא אומר בשם רבו בעל ההפלאה, מכאן משמע עד כמה שונאים עמי הארץ תלמידי חכמים. תשובה מעניינת מאוד. תראה את המצב. ואני סבור לעניות דעתי שיש שם סוגיה אדירה שמי שלא נותן עליה את הדעת מאבד את הכל. הימים ימי בית שני. דיברנו על זה יותר מפעם. מישהו הכניס לנו בגן שרבי עקיבא היה איש מתוק עם חליל, והוא עשה מה ליד הרועים. כל פעם שהוא ראה עקיבא, עשה מה. אז אני הולך להרוס לרגע את רבי עקיבא, נחזיר אותו עוד מעט למה. זה נכון שרבי עקיבא היה רועה צון, אבל לבוס שלו קראו כלב סבוע, שהיה אחד מ3 עשירי ירושלים. מה שנקרא לא רע. זאת אומרת, רבי עקיבא יושב טוב טוב. רבי עקיבא הוא המנכ״ל של כלב סבוע. לא ביל גייטס, המנכ״ל שלו. ביידיש אומרים נישט שלכט, נכון? לא רע. עם זה גומרים יפה את החודש. אבל זה כלום. צריך להבין טוב. המנכ״ל של כלב סבוע הוא גם לא רואה צון שמסתובב במדבריות וחולם חלומות ולא יודע ללמוד ולא קרא א' ב'. למרות שכתוב שהוא לא ידע א' ב', נדבר על זה עוד שנייה. הוא גר בתוך השלולית. הוא המנכ״ל של כלב סבוע, הוא בירושלים. הוא בירושלים והוא בבית שני בירושלים. אוהו! והוא המנהל של כלב סבוע. שקראו לו כלב סבוע בגלל שהוא היה איש החסד של ירושלים. שכל מי שהיה נכנס אליו והיה רעב ככלב, היה יוצא סבוע. נו, ומי היה אחראי על הצ'קים? אז רבי עקיבא, רבי עקיבא של איש, רבי עקיבא. אז למה הוא שנא תלמידי חכמים? לא הבנתי. מי שאחראי על צונו של קל וסבוע לא יודע א' ב'? איך הוא עבר את המכרז? מה, אין דרישות אלמנטריות? פסיכומטרי, 700, 800, משהו? כלום? א' ב'? זה לא דרוש. זה דבר פשוט. רבי עקיבא הוא בעל מידות נאצלות. והוא מכיר טוב 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 את ירושלים. והוא אדם טהור. ויש לו מסר אדיר בעולם. הוא לא רחפן, הוא רבי עקיבא, הוא איש ההלכה, הוא אביה של תורה שבעל פה של אחר כך. הוא יקים לא רק את רבי שמעון ואת הנסתר, הוא יקים את הנגלה, והוא יקים את ההלכה, והוא יקים את כל מה שרבי עקיבא יקים בעולם. ורבי עקיבא, כמי שנמצא בתוך ירושלים, חי כרואה צונו של קל בסבוע, ורואה אותו ביתו של קל בסבוע, ורואה בו שהוא צנוע ומעולה. אבל הוא לא מסכים להיכנס לבית המדרש. תחשבו על זה פעם לעומק. הוא לא רוצה להיכנס לתוך המציאות השיפוטית הזאת. הוא לא רוצה להיכנס כי הוא מכיר את ירושלים של בית שני. המידות הנאצלות שלו גורמות לו לסנוע את ימי שפוט. הוא שופט מסוג אחר. חשבתם פעם על המושג לדון לקו זכות? כששואלים מישהו מה זה לדון לקו זכות, הוא מסביר, תפרגן שהוא לא התכוון למשהו רע. זה לא לדון לקו זכות. זה לא לדון לקו חובה. התפקיד שלי בימי שפוט זה לא להיות שופט. לא, התפקיד שלך בימי שפוט הוא כן להיות שופט. שדן לקו זכות. רבי נחמן כותב שלדון לקף זכות זה כמו קף בטרקטור. זה למצוא את הקף שאיתה אתה יכול להרים את כל האדם. זה למצוא את הנקודה הטובה. זה לדון לקף זכות. לדון לקף זכות. ורבי עקיבא מכיר את הקושי דווקא בתוך בית ספרנו. רבי עקיבא הוא האיש של ימי בית שני. הוא נמצא אצל קל בסבוע. הוא מן הסתם דן את כולם לקף זכות. אבל הוא לא רצה להיות חלק ממה שהוא לא רצה להאמין בו. אתם יודעים מה היה תפקידה של רחל, אשת רבי עקיבא? כשהוא אומר שלי ושלכם שלה? זה דבר מופלא. היא באה והיא אומרת לו, אני רוצה להינסה לך. אבל אם אתה לא תיקח את בית המדרש תחת כנפיך, אתה לא תישאר ובית המדרש לא יישאר. אם אתה לא תיקח את האור האינסוף הזה של התורה שדיברנו עליו, ותתרגם את זה למושגים של תורה, לא נצא מפה, לשום מקום. זאת מהפכה שלמה. ורבי עקיבא הולך לבית המדרש, ומלמד שיר אחד, שואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. שבת האחרונה בלג בעומר, אחד הילדים, לא, זה היה טל ציון, נכון? של נעמי, יהודה, זהו, הנה, מבית לחם יהודה. הנכדה. רצתה ככה, ביקשנו את הסיפור שלה, מהגן. אז היא התחילה לשיר, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך, לרעך כמוך. וכשהתחילה, אמר רבי עקיבא, מה אהבת? אז שהתחילה, אני המשכתי ישר, אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. שאלתי את עצמי אחר כך, זה דבר נורא מעניין. למה לאהבת לרעך כמוך, שאמר רבי עקיבא, יש רק לחן של גן? אשריכם, אשריכם, זה לחן של רציניים. זו שאלה יפה, לא? ואהבת לרעך, נכון שזה מתאים לגן? לרעך כמוך, לא, זה יפה, אבל זה נכון? אחרי זה מחלקים צ'יפס, זה נכון? נכון? אשריכם, 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 זה חזק, זה רוחני. זה קרה לנו משהו. זה אותו רבי עקיבא, זה מהגן וזה מה... גיל הזהב. אותו רבי עקיבא. אבל זה רבי עקיבא של גדולים, וזה רבי עקיבא של קטנים. אתם מבינים מה קורה לרבי עקיבא כשאחרי 24 שנה, 12,000 זוגים תלמידים מתים כי הם לא נוהגים כבוד זה בזה? אתם מבינים למה רבי עקיבא, כיוון שלימד לכף זכות, לא רצה להיכנס לתוך המערכת? אתם מבינים למה שלי ושלכם שלה, כי היא אמרה לו שלא מתייאשים ואנחנו נרים את התורה? אתם חושבים שסוף הדרך של רבי עקיבא זה הייאוש? ל"ג בעומר זה ההחלטה שאחרי שמתו 12,000 זוגים תלמידים, עכשיו הולכים לדרום ולוקחים 5 תלמידים ומקימים את התורה מחדש כשהעולם שומעים. אלימלך הוא הניסיון הראשון. אבל לאלימלך חסר רק דבר אחד. לדון לכף זכות. להאמין בדור. הוא מאמין גדול בהשם. וסופה של המשפחה הזאת של האמונה בהשם, אבל של אי הבקשה של רחמים על דורם, היא של התנתקות מהעם. יכול להיות שהם אמרו שם המון תזות, אבל מהעם הם התנתקו. אתם שמתם לב לפסוק ד' וימות אלימלך איש נעמי. ראיתם מה קרה פתאום לאלימלך הגדול? אלימלך המנהיג? מה עכשיו תוארו? איש נעמי. זה רומנטי. אבל הוא בבית שם במואב. ותישאר היא ושני בניה. היא עדיין שארית. היא עדיין קשורה. שארית ישראל. תשמעו את הפסוק הבא. וישאו להם נשים מואביות. מיותר את המילה הזאת להם. וישאו להם נשים מואביות. שם האחת עורפה ושם השנית רות. וישבו שם 10 שנים. וימותו גם שניהם, וכדי להבין את המילה להם, לפסוק הבא, ותקום היא וחלותיה ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לכם. והמפרשים הפשטנים כל כך שמים לב לזה מיד. אתם יודעים מה קרה בנסיעת הנשים המואביות? הם נשאו להם נשים מואביות. הנישואין בתוך כלל ישראל הם הדבר הכי אינטימי בעולם. אבל הם הדבר שבו אתה מקדש את עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, ואתה משתייך אל כל הכלל. מחלון וחיליון, הנכדים של נחשון בן עמינדב, באו ממקום של הרבה הרבה דיבורים של אמונה. שם אביהם היה אלימלך. אתם לא סבורים, אני מקווה שקראו להם מחלון וחיליון בהתחלה על שם הקליה ועל שם ה... אני מקווה שאתם לא חושבים כך באמת. חז"ל אומרים שקראו להם מחלון וחיליון בפשט, על הקליה, על המחלה. נכון, זה התוצאה. אבל מחלון וחיליון בהתחלה זה בדיוק הפוך. הרי כשהם נקראים כך בהתחלה, הם נקראים כך על שם השאיפות הגדולות, על שם הנכספה וגם קלטה, על שם המכילה, על שם השאיפה. יש פסוק מקביל בדברי הימים שמתאר את תולדות יהודה, ושם מתוארים שני אנשים שנקראים יואש ושרף, אשר בעלו מואביות. וחז"ל אומרים בגמרא בבבא בתרא שיואש ושרף הם מחלון וחיליון. ולמה נקראו יואש ושרף? שנתייאשו מן הגאולה ושרפו את התורה. אבל איך זה קורה לנכדים של נחשון? כי הגאולה של גואל האחרון מתחילה בלהאמין באדם, בלהעלות את האדם, בלהרים את הכל מלמטה. ויסעו להם נשים מואביות, זה האנטיתזה הנוראית לחלום הראשון שלהם. אבל זאת התוצאה. והעוצמה של המגילה היא שבועז, גם את מחלון המתנתק, מחזיר. כדי להקים שם למת המתבולל. כי לא יידח ממנו נידח. וימותו גם שניהם, פסוק ה' מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. וחז"ל במקום אומרים, קודם לכן ותישאר כי נעשתה שיריים. וכיוון שמתו כולם, נעשתה שיירי שיירים. אתם יודעים מה זה שיריים? שיריים זה שיריים של נצח. זה להיות חלק ממשהו שאתה יודע שהוא לא בר חיסול. שהוא לא נגמר. שהוא קיים לעד ולעולמי עולמים. ותישאר. ובדיוק במקום הזה מתרחשת ההפיכה של מגילת רות. מתי נעמי קולטת שהיא חלק מהעם? כשאין לה כלום. כשאין את אישה, ואין את בניה, ואין אף תינוק שנשאר, ואין כלום. נשאר הארמון, נשארה האחוזה, והיא נשארה שארית. ומה קורה לה אז בפסוק ו? ותקום היא וחלותיה, ותשוב משדי מואב, ותשוב. למה היא לא שווה מפניכם? כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. אתם חושבים שהיא חוזרת עכשיו כי יש לחם בבית לחם? יש לה יותר לחם במואב. היא חוזרת עכשיו כי היא שמעה שפקד השם את עמו. היא לא שמעה את זה לפניכם? אני רוצה להגיד דבר קשה. לא, היא לא שמעה את זה לפניכם. היא לא הפנימה את זה לפניכם. היא לא הפנימה את זה שפקד השם את עמו קשור אליה. היא עוד הייתה עם מחלון. היא עוד הייתה עם קיליון. היא עוד לא הייתה בריסוק המוחלט. היא עוד לא הגיעה למקום הכי מרוסק שממנו מתחילה התשובה. חשבתם פעם שהמושג תשובה, לשוב, הוא גם מושג הפוך. זאת אומרת, לפעמים לוקחים אותך אחורה, כדי להתחיל משם? כי בשביל השבונג אתה צריך להתחיל הרבה הרבה אחורה? חשבתם פעם שהמושג תשובה ואיסורים שהם סיפור מגילת רות יכולים ללכת ביחד, כי יכול להיות שאתה צריך להתרומם ממקום הרבה יותר נמוך כדי להאיר ביתרון האור מן החושך את הדברים הכי קשים והכי גבוהים שיש? היא פתאום שמעה כי פקד השם את עמו. סביר להניח שלנעמי בשדה מואב, הלא רחוקה כל כך מארץ ישראל. זה לא היה אתמול בבוקר. היא מגיעה בתחילת קציר שעורים. זאת אומרת שהמצב הוא שהרעב כבר נגמר. אבל לא לחם היא ביקשה. עם היא ביקשה. להיות שארית היא ביקשה. שפוט השופטים במערכת שפוט אותי, הסיפור הזה הוא מצוין כדי לשפוט לרעה. חזרת, אה? למה עכשיו? כי יש לחם, אה? לאיזה ריסוק היא צריכה להגיע כדי לחזור? זה רציני? זאת אפשרות אחת. אבל במערכת בועז ונעמי, המערכת מתהפכת. כשהיא תבוא, היא תגיד, אני אחזור מיד לפסוקים כסדר, אבל תרשו לי לקפוץ שנייה, כשהיא תבוא לבית לחם, תראו מה יקרה. היא תגיע לבית לחם בפסוק יוטט, ותילחנה שתיהם עד בואנה בית לחם. והיא כבואנה בית לחם ותהום כל העיר עליהם. זה ביטוי מדהים. ותהום כל העיר עליהם. ותהום זה תוהו ובוהו. ורוח אלוהים מרחפת על פני תהום. זה מהומה שכל העיר הומיה. ותהום כל העיר עליהם, והם לא אומרות שום דבר טוב ושום דבר רע. הם רק אומרות, שפוט אותי. ותאמרנה, הזאת נעמי. ופרשננו לענייני פרשננו יכול להסביר את המשפט. הזאת נעמי שהייתה כל כך עשירה ועכשיו היא כל כך מסכנה. זה סוג אחד. הזאת נעמי חזרה הבוגדת. סוג שני. אבל ותאום כל העיר עליהן ותאמרנה. אני אגב חשבתי לעצמי פעם פסוק מוזר. ותאום כל העיר עליהן ויאמרו. הרי לא כתוב בוותאום כל העיר עליהן ותאום נע כל הנשים עליהן. ותאום כל העיר עליהן וכולם נהיו בפטפטנות כזאת. כל העיר ותאמרנה. כל העיר היה איזה מין ותאמרנה. ותאום כל העיר עליהן ותאמרנה, ואני כבר רוצה לעשות סוגריים. אתם יודעים לאן בועז יוביל את עם ישראל ואת בית לחם יהודה? איך מתחילה המגילה? ותאום כל העיר עליהן ותאמרנה, ואיך היא תסתיים? ותקרנה לו, מי? השכנות! שם למור יולד בן לנעמי. והנשים של ותאום ותאמרנה הן אלו שמברכות ויהי ואיתך כבית פרץ. התהליך החינוכי הזה של להפוך לדון לקף זכות הוא התהליך שבו אז יעבור כל המגילה. ותאום כל העיר עליהן ותאמרנה הזאת נעמי. ותשמעו את התשובה של בעלת התשובה של אין בעלות התשובה בעולם. תשמעו אותה. ותאמר עליהן. מדהים. אל תקרנה לי נעמי. קרנה לי מרה. כי הימר שדי לי מאוד. אני מלאה הלכתי. וריקם השיבני אדוני. למה תקרנה לי נעמי. ואדוני ענבי ושדי הירה לי. אתם שמעתם מה היא אמרה? אני מלאה הלכתי. אתם קוראות לי נעמי כי אתן זוכרות את נעמי, נכון? הנעימה, הנעימה והנאה במעשיה, את הנועם האדיר, את המלאות. ואני חושב שהיא אומרת את המשפט הבא. כשהייתי נעמי, כשהייתי מלאה, הלכתי. כשהפכתי לריקם, השיבני השם. אתן יכולות להפסיק לדבר על שפוט אותי? אני מלאה, הלכתי. וריקם השיבני השם. למה תקרנה לי נעמי? והשם ענבי. ושדי הירה לי. כי יצאה בי יד השם, היא אמרה כמה פסוקים לפני כן לרות ולאורפה. אתם מבינים את המושג של תשובה כמו שהיא מבינה? היא מבינה את מושג הייסורים כמסר שתפקידו להשיב אותה למקום מסוים שהיא עוד לא הייתה בו. ועכשיו תראו את הדייקנות של המגילה באותיות, זה לא יאמן. חזרה לפסוק הקודם, ותאמר עליהן, אל תקרנה לי נעמי, עוד פעם, קרנה לי איך? איך? מרה. איך? מרה, יש פה טעות בעברית. אנחנו נראה אחרי זה הרבה טעויות בעברית עם גילת רות. זה מגילה עם בעיות בעברית, צריך כמה רג'קטים, אנחנו נדבר על זה. יחיד, רבים, זכר, נקבה, שמח פה. אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה. זה עם א', א' זו מילה ארמית. מרה בארמית פירושו אדום. בערבית זה אישה, מרה. מראתי. אבל מרה בארמית זה אדון, מרה דמטה, מרה דאטרה, מרה. מרה זה מרה, זה ודאי מרה, קרנה לי מרה. אבל אני לא איבדתי את כוחי לפעול מפני שאני מרה. אתם רואים מרה, אז אתם אומרים, אוי מסכנה, איבדה את המתיקות. תשמעו טוב. ואני אומרת לכם שמרה זה ערך בפני עצמו. קרנה לי אדון מרה. הקדוש ברוך הוא לקח אותי למקום הזה שבו אני מרה. אל תשימו לי סוכר. אל תהרסו את המקום שבאתי אליו עכשיו. וריקם השיבני השם. אל תקרנה לי נעמי. אל תאלצו אותי עכשיו להגיע לפוזה ולתקן את העבר, ואין דבר, יהיה בסדר, תחזרי למה שהיה אתמול. לא הגעתי למקום שהגעתי כדי לחזור למה שהיה אתמול. הגעתי למקום שהגעתי כדי להתחיל משהו אחר של מחר. אבל מה תתחילי? עוד לך בנים במאייך? אולי נעמי אומרת כאן כמעט את המשפט הבא. תעשו טובה, אל תשלחו לי אוכל. תנו לי מהמקום שלי אתכם. אני חושב שמי שמעמיק קצת בנפש, שומע עוד משפט גדול בפסוק. אל תקרנה לי נעמי. עכשיו תשמעו טוב. קרנה לי. קודם כל אני מבקשת, תספרו אותי. תקראו לי. יש שתי תגובות במערכת שפוט אותי. מחק אותי. אני לא נמחקתי. אני לא מתי. אני ריקם. אבל ישיבני השם. הוא ישיב אותי למקום אחר לגמרי, מפני שהוא ישיב אותי למקום אחר לגמרי. הזכרנו הבוקר בלימוד תניה. שפת אמת מדהים. שפת אמת אומר, הרוממך השם, כי דיליתני. כי דיליתני בעברית זה כי הרמת אותי. אבל כי דיליתני בעברית זה גם כי עשית אותי דל. אתה יודע למה, ריבונו של עולם, אני יכול לרומם אותך יותר מכל המלאכים? כי רק אני יכול לרומם מהדלות. מה יכול לעשות מיכאל? מה הם יכולים לעשות שם למעלה? לרומם מלמטה? והשם ענבי, ושדי הרע לי. אתם מבינים לאיזה מקום מבקשת נעמי להוריד אותנו כדי להתחיל לעלות למעלה? ואז רות המואביה שואלת אותה, ויש לי אישור עכשיו, אני בת המלך ממואב, יש לי אישור ללכת ללקט בשיבולים? היא שואלת אותה בערך את השאלה הבאה, כבר הגעתי גם אני למדרגה של וריקם, השיבני? והיא אומרת לה, יש לך אישור. לחיוויתי. פרק א' מתחיל בסיפור שהוא לא נוצר כאן כתפאורה כדי להגיע לרות. אפשר היה לספר את מגילת רות בלי אלימלך, מחלון וחיליון. אפשר היה לספר את מגילת רות בסיפור שמתחיל בנערה מואביה שמגיעה לבית לחם ופוגשת את בועז. לא היה חסר לנו כלום בסיפור, אבל היה חסר לנו כל מגילת רות. היה חסר לנו כל התפקיד להקים את שם המת, מחלון. הייתה חסרה לנו הידיעה שתשובה היא בראש ובראשונה אמונה באדם, ושגאולה אחרונה של וילך איש מבית לחם יהודה יכולה להופיע רק אם אתה מוכן לבוא מלמטה עם רות המואביה ועם נעמי. הסוגיה הזאת של כף הזכות מפה ושל התשובה והכניסה חזרה לבית לחם יהודה מתחילה בהליכה של אורפה ורות עם נעמי. גם לאורפה יש לא רק חשיבות של שם לוואי. כל אחד מהמשתתפים במחזה, במגילת רות, יש לו תפקיד מופלא בפני עצמו. חז"ל יטענו אגב שאורפה תהיה בהמשך לסבתו של גוליית. הם יטענו את זה על פי הפסוק שגוליית הוא בן הרפה. כך מופיע שם. שילדה את הענקים. היי רי שפי היי. בשמואל. חז"ל יזהו את הרפה כאורפה. יש לנו נטייה במהלך השפוט אותי לראות את כל מה שהוא לא הנקודה המרכזית כאיזושהי תופעת לוואי שצריך לעבור ולרוץ איתה קדימה. זאת תהיה טעות גדולה. בכניסה עכשיו להליכה של נעמי עם רות ואורפה, צריך להתמקד באורפה לא פחות מאשר ברות. צריך גם לשים לב לעוד נקודה אחת מעניינת. אורפה היא הקלה הבחירה ולא רות. וישאו להם שתי נשים. נו, שם האחת, אורפה. ושם השנית, רות. זה מפורש בהמשך. רות היא אשת מחלון. אז אורפה היא אשת כליון. אז אם נמשיך את זה עד הסוף, אם הבכור לבית אלימלך, נכד נחשון, הוא בעצם המיועד להובלה, אורפה היא המיועדת להיות המלכה. כי אם אלימלך בן נחשון לוקח לבנו הבכור את אורפה, אז צריך ללמוד את אורפה. אנחנו לא הולכים לעשות דילוג על אורפה ולרוץ אל רות. רק מהמפגש הזה של אורפה ורות, ומהמפגש של אורפה, רות ונעמי, אנחנו יכולים בכלל להיכנס להמשך. הפסוקים מכאן ועד סוף הפרק עושים לנו הפסקה וסיבוב והולכים לקחת אותנו לעולם, עולם מופלא. קודם כל לעולם, לפחות עד סוף פרק א', בלי גברים. הכל נשים. זה עולם חשוב מאוד. הם זזים הצידה. נעמי מסתבר היא גם אב בית הדין ובית הדין. דיני הגיור שנלמדים בפרק הזה בחזל להלכה הם מדהימים. כשנעמי היא רות, אורפה ונעמי הם לא רק נשים מפני שאין פה עכשיו את הגברים בפרק, אלא הם הנשים שממשיכות את הגיבורים שנעלמו. הגיבורים המתוכננים אלימלך, מחלון וחיליון עזבו את השטח. כשלו. בביטוי מדהים קוראים להם חז"ל גיבורים ירודים. את השטח הולכות לתפוס עכשיו נעמי, רות ואורפה, עד לשלב שאורפה תתנתק. זה יהיה שלב מאוד קרוב, מאוד מאוד קרוב. אנחנו נקרא את הפסוקים, ניכנס לזה טיפה, נעצור, ואחרי ההפסקה הבאה ניכנס לחלק הזה של פרק א'. רק נתחיל. רק הפסוקים עם ההערות לדיון בהם. בהמשך ניכנס לזה בנחת בעזרת השם. ותקום היא וחלותיה. ותשוב משדה מואב. כי שמע בשדה מואב, כי פקד אדוני את עמו לתת להם לחם. ותצא מן המקום אשר היית שמה ושתי חלותיה עמה. ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. רק בהערה אחת שעוד קשורה למקודם. לכאורה, הפסוק הראשון והפסוק השני אומרים את אותו דבר. ותקום היא וחלותיה, באיזו מגמה, למה? לשוב. ותצא מן המקום, לשוב. אבל אם נקרא עוד פעם, אנחנו נשים לב שבפסוק ו' היא עוד לא התחילה ללכת. היא עוד לא יצאה. רק בפסוק ז' היא יוצאת מן המקום. בפסוק ו' היא רק קמה. זה לא תיאור שמצדיק פסוק. אלא אם כן יודעים לשים לב טוב למקרא. ותקום כמו ויקם, כמו ותקום, כמו ויקום. זה בדרך כלל משהו הרבה יותר עמוק. ויקום שדה המכפלה אשר לאפרון לאברהם. אתם יודעים מה זה ויקום שדה המכפלה אשר לאפרון? רש"י אומר שם, תקומה הייתה לו. זה בעצם היה צריך להיות עוד שטח נדלני שנעלם בפח ההשפעה ההיסטורי. אבל הוא יצא משם וקיבל עכשיו מושגים אחרים. תקומה הייתה לו. ותקום, זאת התקומה של מי שמבינה שהיא קמה מהמקום הכי נמוך שהיא הייתה בו. בפסוק ו' אין שום תזוזה פיזית. אף אחד לא ראה כלום. יש את כל המהלך הנפשי. ותקום. בפסוק ז', המהלך הזה בא לידי מימוש. ותיצא. מן המקום. ותקום, המקום. ותיצא מן המקום שלא נתן לה לקום. כלומר, היא יוצאת בעצם מן המקום שנתן לה הכל, שנתן לה פרנסה יפה וכבוד. אבל היא הייתה מלאה, והיא הלכה. מן המקום אשר היית שמה, לא רק שם, אלא היית שמה, זה פילי פלאות. כי הרי לכאורה זה מיותר. ותצא מן המקום, כולנו יודעים בדיוק איפה היא, בשדה מואב. כתוב איפה היא נמצאת. ותצא מן המקום אשר היית שמה, שמה, שאייה, היא יוצאת מן המקום, אבל זה קורה לה אחרי שהיא עצמה קמה, תקומה הייתה לה. אבל המדהים הוא שהיא זה היא וחלותיה. הקלות עדיין פסיביות לחלוטין, ותקום היא וחלותיה, זה לא אפילו ויקומו היא וחלותיה, או ותקומנה. ותצא מן המקום אשר היית שמה, טיפ טיפה יותר כבר יש מקום לקלות, בוא נדייק, רק נקרא את הפסוקים, לא נענה עליהם עכשיו בכלל, רק נסתכל מלמעלה ונראה אותם אחר כך. ותצא מן המקום אשר היית שמה ושתי חלותיה אימה, אתם רואים? כבר יש להן כאן אחיזה, זה לא ותקום היא וחלותיה, ותקום היא וחלותיה זה לא סופרים אותן, ותקום היא וחלותיה נלוו, ותצא מן המקום היא וקלותיה אימה, ותילחנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. רק נעבור על השיחה. עוד פעם, שימו לב למושג לשוב, שכל הזמן מלווה אותנו בפרק. לשוב. לשוב בעברית זה לשוב למקום שהייתי בו לפני כן. הן הולכות בדרך לשוב אל ארץ יהודה? הן לא היו שם, הן לא יודעות איפה זה. עדיין אפשר להבין שהן הולכות כתפילות לנעמי השבה אל ארץ יהודה. אבל עכשיו תראו מה קורה בפסוקים. ותאמר נעמי לשתי חלותיה, רק קריאה, לכנה שובנה אישה לבית אמה. תראו את משחק התשובה בפרק. תשובה במובן של ריטרן, של תשובה פיזית, כמו אגב תשובה במקרא דרך אגב, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך. תשובה למקום ותשובה של האדם היא אותה תשובה. היא אומרת לה, ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לכנה שובנה. היא אומרת, אתם כדי לשוב צריכות ללכת, לא לשוב שם. יעס השם עמכם חסד, שם השם, יעס השם עמכם חסד, זה השם, השם זה השם של אלוקי ישראל, זה כפקד השם, שם הוויה. יעס השם עמכם חסד, כאשר עשיתם עם המיתים ועמדי. אני אגב לא אתייחס, אבל תשימו לב כמה פעמים, תרשו לי להשתמש בביטוי הסתם, כמה פעמים בכוונה כאילו מפספס המחבר בין זכר לנקבה, כשהוא מדבר על ליכן ועליכם. יעס השם עמכם חסד. חכו. ייתן השם, פסוק ת', לכם, ומצנה מנוחה, אישה בית אישה, ותישק להן ותישנה קולן ותבכנה. ותאמרנה לה, יש הבדל בין רות לאורפה? אף הבדל, שום דבר. כי איתך נשוב לעמך. שמים לב שהם מתייחסים רק לפועל הזה? הדיון הוא מה המקור שלכם ומה המקור שלי. אני שמעתי כי פקד השם את עמו, אני שארית ישראל. אני לא רוצה לעשות את זה לכם. לאן אתן באות? ותאמר נעמי, שובנה בנותיי. היא לא יכולה להגיד להם עוד פעם לכנה שובנה, יש גבול. שובנה בנותיי, למה תלך נעימי? זה לא לשוב אליי, זה ללכת איתי. אתן לא שוות לארץ יהודה, אתן הולכות איתי. זה חסד מדהים, כל הכבוד, אבל למה? בוא נדבר ריאלי, בוא נדבר היגיון. העוד לבנים במאי והיו לכם לאנשים? אגב, המשפט הזה אומר דבר מדהים, זאת אומרת שהיא מבינה שמה שהן רוצות, אורפה לא רק רות, מה הן רוצות? להידבק במשפחה הזאת. למה? כי הולכים ללקט שיבולים? כי הולכים לחטוף עכשיו אבנים? כי הולכים לגרש אותנו מהעיר? אתם מבינים את המדרגה של אורפה ורות? היא לא אומרת להם, עד שנמצא איזה בחור טוב בקוצרים ככה, שיהיה משובח. שובנה בנותיי לכנה, כי זקנתי מהיות לאיש. כלומר, היא מבינה שמבחינתן זה הנושא. הן רוצות להיות דבוקות במשפחת נחשון בן עמינדב אלימלך נעמי. המתבוללים היו מחלון וחיליון. אתם משווים בין הרמה של מחלון וחיליון, שאנחנו לא יודעים כלום, לרות ואורפה? מבינים למה אני מתכוון שעוסקים בנשים עכשיו? כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים. הלהן תסברנה, אגב עברית, הלהן, למי לבנים, אה? נון. זה יפה המגילה. לא ידע עברית, משהו נראה. הלהן תסברנה עד אשר יגדלו, הלהן תאגנה לבלתי היות לאיש, על בנותיי כמר לי מאוד, מכם. חייבים לבדוק את זה מחדש. על בנותיי כמר לי מאוד מכם, כי יצאה בי יד השם. שם השם זה מידת הרחמים, נכון? השם יעשה עמכם חסד. השם ייתן לכם מנוחה. השם הוציא את ידו בי. זאת מידת הרחמים, הדין שלי. ותישן הקולן, ותבכן העוד. ותישק עורפה לחמותה, ורות דווקא בה. מה קרה פה? מה המהפכה? מה השתנה? היא מתחננת בפני רות, הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה. זו הפעם האחרונה שמשתמשים בביטוי איבום. היא משתמשת בו במקום הכי בלתי אפשרי. היא משתמשת במקום ייבום כשהאורפה חוזרת לעמה ואלוהיה. זה ודאי לא קשרי ייבום. שובי אחרי יבימתך, שובי, שווה, שובי, לא אליי. ואתה אומר, רות, אל תפגעי בי. אפשר לקרוא את זה יפה ורומנטי, אבל צריך לקרוא את זה נכון. אמא נעמי, מרגע זה את פוגעת בי. מרגע זה את פוגעת. זו פגיעה. כי אני כבר חלק מהעם הזה. למה שאת תגידי לי לא לשוב איתך? אולי אני אגיד לך לא לשוב איתי? אני משם. אני דבוקה. אני עברתי תהליך. אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחורייך. כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי, באשר תמותי אמות ושם אקבר, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני וביניך. רות שווה משדה מואב? נעמי לא קיבלה את הטרמינולוגיה הזאת. היא לא הייתה מוכנה לקבל את זה. היא אמרה, אתן לא שוות הנה, אתן שוות למקום שממנו באתן. בסוף הפרק הופכת להיות רות זאת ששווה משדה מואב. והמה באו בית לחם בתחילת קציר שעורים. הסוגיה הזאת של רות, אורפה, נעמי, זאת הסוגיה שאליה צריך להיכנס עכשיו, אבל קצת הפסקה, קצת לשיר.